עמוד למד א', באמצע עמוד. והנה עומד כבר על הכסדרה, הוא רואה כל הדרכים לפניו, הוא מבחין בין האמיתיים והכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בעם, לומר, זה הדרך, לכו בו. אם כן, אותו טיפוס מופלא ומיוחד, איש הכסדרה, אותו אדם שצלח, התמודד, ניסה וגם ידע את האמת, סוף סוף זכה לנקודת המבט המיוחדת, מבט הכסדרה שנותן לו באמת הסתכלות מאוד מאוד בהירה על המציאות החלקית, על המציאות של השבילים. אותו אדם קודם כל מתואר כאן כמי שעומד על הכסדרה, כלומר, הוא זכה למעמד קבוע, עומד על הכסדרה. לא מדובר כאן על מישהו שמנסה לאחז באיזשהו פסגה עליונה ונופל, אלא מישהו שעומד על הכסדרה. מתואר פה מצב של, כמו שאמרנו, מצב של יציבות מסוימת. אני לא יודע כמה ימים צריכים לעבור עליו בעמידה איתנה שם למעלה על הפסגה, אבל כאן מתואר מצב של קביעות, של חזקה. לא יודע, אולי 30 יום, לעניין של הילוד זה 30 יום, רק אז עושים פדיון הבן, מכיוון שהוא בר קיימא, מכיוון שחי 30 יום, יש בזה איזה גדר של חזקה, יש חזקות של שלושה פעמים, של שלושה ימים, יש כל מיני מיני חזקות. אבל הכלל הוא, בלי להיכנס כרגע לשאלה הפרטית הזו, מה קובע את איתנותו של האדם בקודש, מי יעלה בהר השם, מי יקום במקום קודשו. הכלל הוא שאדם צריך להרגיש אחוז הדוק, המדרגה שאותה הוא קנה. כל מדרגה שנקנית מתוך ניסיון, מה שנקרא ניסה ראה וידע, שתיבות נרי, כל הישג, כל מדרגה שמושגת מניסיון, ראייה וידיעה, ניסיון, התחככות עם חיי היום-יום, ראייה, הסקת לקחים וידיעה, שזה הפנמה והשגת הלקח בציור הלב, ברצון, כל מי שזכה למהלך של ניסה ראה וידע, יש לו איזה אחיזה במדרגה שאותה הוא קנה. זה כלל. מי שמדבר איתנו רק מתוך ניסיון, אבל הוא עדיין רחוק מהפקת הלקחים של הניסיון. כלומר, הוא לא בעל ניסיון. הוא אמנם מתנסה, אבל הוא לא בעל על הניסיון. לא עשה את עבודת הניתוח, הפקת הלקחים המתבקשים מתוך הניסיון. כל שכן שהלקחים, למרות שבאו, גם כאשר הלקחים באו לו ברמה שכלית, אבל עדיין הוא לא חקק את התובנות בעולם הרצון שלו, הוא לא בעל ניסיון. אדם כזה גם מספר לנו שהוא היה פה והיה שם, ואפילו יגיד לנו כמה תובנות יפות שהוא חקק אותן בספר, כל עוד לא נחקקו על לוח ליבו, הוא עדיין לא בעל ניסיון, והוא לא עומד על הכסדרה. למרות שהוא מדבר על הכסדרה. למרות שהוא מדבר על, אבל הוא לא ב, הוא מדבר על. זה כלל ידוע. ואם לא היינו צריכים, אם לא היינו נכשלים בו הרבה, לא היינו צריכים להזכיר אותו, אבל צריכים לדעת שהרבה אנשים, וגם אנחנו בתוכם, הרבה פעמים מדברים על דברים, ועל דברים מסגבים, לא מתוך שאנחנו שם באמת. אנחנו לא עומדים על הכסדרה, אנחנו מדברים עליה. ממרחק נראה לי השם. רואים את הדבר מרחוק, אם זה מתוך איזשהו מגע קלוש עם הסוגיה, התנסות כמו שאמרנו, איזו התנסות, כן, איך אומרים? הוא אחז בהגה, הוא נהג יום אחד בלבד, והיה לו כבר התנסות עם צומת מרומזרת, או עם איזו מציאות מורכבת על הכביש, והוא כבר הולך ומספר כל אותו היום כמה קשה להיות נהג וכמה צריך להיזהר פה ולהיזהר שם. ניסיון אחד זה לא רציני. זה יותר טוב מאשר להעביר קורס, אני יודע, של קורס תעבורה למי שאין לו רישיון בכלל, שבכלל לא מבין איך אנחנו מדברים. אבל זה עדיין לא זה. ומאוד יכול להיות שהניסיון הזה הוא פילח רק את החלק החיצון מאוד של ההכרה שלו, ואותו נהג יחזור על אותה טעות מחר גם. כמה פעמים אנחנו חוזרים לאותם טעויות, למרות שכבר הרגשנו את משב הרוח של המכונית החולפת אלינו, ממש לידינו, אבל למחרת אנחנו כבר חוזרים לאותה טעות. זה סימן שאנחנו לא עומדים על הכסדרה. העמידה על הכסדרה זה מצב מיוחד, כן? כמו שאמרנו מקודם בלשון תהילים, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. כן? לא מספיק לעלות בהר השם, או בחלקים של ההר הזה, צריכים גם לקום במקום קודשו. עבודת הקימה וההתייצבות היא פעולה לא פשוטה, אבל פה מדובר על אדם שהוא זכה לבחינת הקסדרה, כן? כל בחינה של הקסדרה, כל תובנה או כל לקח משמעותי בחייו, אפילו קטן, אפילו גדול, הוא זכה לעמוד בו, להיות נאה דורש ונאה מקיים. או, אז הביטוי נאה דורש ונאה מקיים הוא ביטוי המפתח שבו אנחנו צריכים להשתמש כדי להבין את דבריו של הרמח"ל פה, כי תשימו לב איך הוא אומר לנו, כן? והנה העומד כבר על הקסדרה, מי שכבר זכה בעצמו לעמוד על הקסדרה, כן? הוא רואה כל הדרכים לפניו. הוא מבחין בין האמיתים לכוזבים. אמרנו שכל תורת ההבחנה וההבדלה היא באה רק מתוך המבט מן הקסדרה. כהולך בתוך השבילים, לא יכול להבחין בין שום דבר לשום דבר. מבחינתו, יש רק דבר אחד. הוא כבר יכול להבחין בין האמיתים והכוזבים, כן? הוא רואה כל הדרכים לפניו, הוא מבחין בין האמיתים וכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים. רק הוא יכול להזהיר את ההולכים. כלומר, לפני שהוא לא עומד על הקסדרה, הוא לא יכול להזהיר את ההולכים. יש חסרון בתוכחה שלו, בבחינת, כן, טול קורה מבין עיניך. מה אתה מוכיח אחרים, לפני שאתה עצמך אחוז בסוגיה, באיזושהי מידה, לפני שאתה שייך למדרגה, באיזושהי מידה. אגב, לא צריך אולי להיות ממש ממש מחוץ או מעל העולם הזה, כדי לתת עצה לאחרים. אבל להיות בסוגיה, פירוש הדבר, אתה איש מלחמה. אם תקום עליי מלחמה, אתה אכן איש מלחמה, אתה מתמודד. אתה מתמודד, אתה עדיין לא ניצולת, זה נכון, אבל אתה מתמודד. אתה מתמודד, רואים עליך שאתה משקיע מאמצים, לשנות את מעשיך, לשנות מחשבותיך. אתה שייך לאיזה רמה של התמודדות עמוקה ואמיתית. לכל הפחות, מה שנקרא, כן, להיות ממראי דחושבנה, להיות מבעלי חשבון הנפש, על משכבי בלילות. כלומר, אתה דואג בקרבך ממצבך. אתה יודע שהמציאות היא מורכבת, והמורכבות שלה נוגעת ללבך, ואתה מצוי בחשבון נפש של פיקוח והתבוננות. זה כבר מזכה אותך להתחיל לדבר על תורת הדרכים. כבר. אתה לא צריך להיות קדוש עליון בשביל זה. אולי אם תהיה קדוש עליון פה, לא תוכל לדבר עם אנשים פשוטים. אולי כדאי שיהיה לך איזה מגע כלשהו עדיין עם המציאות. זה כדאי. כמו שאנחנו רואים פה שיש אקסדרה, למרות שהוא עומד על אקסדרה, הוא מסתכל על כל האנשים שהולכים בשבילים ומדבר איתם. יש פה דיאלוג, יש פה שיח בין איש אקסדרה לבין האנשים שהולכים בשבילים. אבל אנחנו מדברים כרגע על, כן, על אותו מצב שהוא יכול, דווקא הוא יכול. כן? ראינו את זה יפה במקום אחר, במסיעת ישרים, בעמוד, עמוד כף, כך הוא אומר, זה מתחיל ביוד תת למטה, אלוהים עיינו על הדבר עיון אמיתי, היינו מוצאים אותו על אמיתו, ומיטיבים לעצמנו, הנה שני השלבים, קודם כל, היינו מוצאים אותו על אמיתו, נגיד שאנחנו רוצים עכשיו להשתלם במידת החסד, אז כדי להשתלם מידת החסד, אנחנו צריכים שני שלבים. א', להגדיר מהו חסד. היינו מעיינים עיון אמיתי מהו חסד, ומיטיבים לעצמנו, כלומר, מפנים את הידיעה הזו אל הלב, ועל ידי זה קונים את מידת החסד, ומלמדים אותו לאחרים, ומיטיבים גם להם. כלומר, את אותו תהליך שעברנו על עצמנו, עיון והטבה לעצמנו, עיון והטבה עם הזולת. כי אם אתה לא שייך לשתי המדרגות של עיון והטבה, אתה לא יכול לעלות על המסילה של הזולת. אתה לא יכול. אתה חייב להיות בעל ניסיון בדבר הזה. טוב, גם פה. מאין זה אנחנו מוצאים גם פה. שכבר נכנס והגיע וכו'. והנה הוא עומד, העומד כבר לסדר, הוא רואה כל הדרכים מפחים, והוא יכול להזהיר את ההולכים ולומר. אגב, פעם שעברה יערנו, כן, אמר, הנה עומד כבר להסדרה, הוא רואה כל הדרכים. פה הוא נוקט בביטוי דרכים, בעוד שלפני כן, איך הוא קרא לאותם נתיבים? שבילים הוא קרא להם. פה הוא קורא להם כבר דרכים. ויערנו ששביל זה עדיין מקום צר ומסופק. לעומת דרך שהיא סלולה וברורה. אבל, מה קשה על דבריי? איך יכול להיות? הרי היינו יכולים, אם זה החילוק בין שביל ודרך, אז דרך היה נכון לקרוא רק לשבילים האמיתיים, נכון? למה לשבילים הכוזבים אנחנו קוראים גם כן דרך? למה איש האקסדרה קורא גם לכוזבים דרכים? איזה בהירות יש בהם? איזה בהירות יש בהם? איזה בהירות יש לאיש האקסדרה ביחד לדרכים? טוב, נתתי את התשובה כרגע. זאת אומרת, מדוע השבילים הכוזבים וגם האמיתיים נקראים דרכים? כי שניהם בהירים. גם הדרך האמיתית היא בהירה, וגם הדרך השקרית היא בהירה. זה חשוב לא פחות. חשוב לא פחות לדעת שהשקר הוא שקר, מאשר לדעת שהאמת הוא אמת. במיוחד בעולם כמו שלנו, חשוב לדעת שהשקר הוא שקר. זאת אומרת, איש הקסדרה מרוויח בעצם בהירות כפולה. המבט המפוכח, ממרומי המציאות, ממרומי ההכרה, הוא מעניק לאדם ידיעה כפולה, מהי האמת לאמיתה, ומהו השקר לאמיתו. או בלשונו, בדרך קניית בחלקי, יחף, בחלקי, בתחילת פרק ג', בתחילת הפרק שלנו, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו אדם, ומהו הרע האמיתי שינוס ממנו. חשוב לו פחות לדעת מהו הרע האמיתי. עד שאנחנו לא מסירים את הלוט ואת המסך מעל הרע, הוא עדיין מצטייר לנו הרבה פעמים כטוב. אם כן, איש הקסדרה עושה לנו שירות כפול. הוא מודיע לנו את האמת לאמיתה ואת השקר לאמיתו. שתי הידיעות האלו הן חשובות לנו מאוד כאשר אנחנו הולכים בשבילי העולם הזה. אם כן, זה מתהפך משביל לדרך מבחינה זו. כן. זה גם הוא מברר, זה גם הוא מברר. גם את זה הוא מברר. את האמת שבשקר. אז אתה הוספת תוספת חשובה עכשיו. אתה אומר, למה הוא קורא לזה דרך? למה הוא קורא לדרך השקרית גם דרך? כי בתוך השקר יש קצת אמת. אז עוד חיזקת, הוספת, באמת, תוספת חשובה להבנת הביטוי דרך, גם ביחס לשקר, כי גם בשקר אנחנו מוצאים חלקי אמת. יפה מאוד. יפה מאוד. הנה. ברוך השם. הנה עומד כבר סדר רואה והדרכים לפני המבחינים בנים מתגוזבים. והוא יכול להזהיר את ההולכים בהם לומר, זה הדרך, לכו בו. הוא יכול, כלומר נוצר פה מגע, אמרנו, נוצר פה מגע ושיח בין אנשי הקסדרה לבין ההולך בשבילים. אבל יש לנו בעיה, כי ההולכים בשבילים הם נמצאים במלחמה גדולה מאוד. אמרנו שההולכים בשבילים הם הולכים אחרי מראי עיניהם. ואמרנו שכל מציאות השביל היא מציאות בעייתית מכיוון שהיא משדרת לאדם. מציאות השביל זה מצב נפשי שבו האדם קולט דיבור נפשי של כוח מסוים אליו שאומר לו, אני האמת, אני האמת, אני האמת. ושאדם חווה סערת נפש מן הסוג הזה, שאדם חווה צורך נפשי מסוים, אם זה אהבת ממון, אם זה קנאה, אם זה שנאה, אפילו שביל הרחמים שהאדם הולך, אמרנו, אפילו שביל הרחמים שהאדם נקלע אליו לא פעם מתוך צורך ספונטני לרחם, גם הוא מסוכן מאוד. יש לנו פה בעיה. יש לנו בעצם מגע בין שני כתבים ושני קצוות. יש לנו את הכותב של אנשי הקסדרה המפוכחים, שרואים את הדברים מנקודת ראייה כללית, ויש לנו את אנשי השבילים שהם חווים חוויה פרטית מאוד, שהם לא יודעים לקרוא לחוויה הזו בשם. הם לא יודעים את ערכה של החוויה הזו. הם לא יודעים את מקומה ומיקומה בתוך המכלול. יש פה לכאורה שתי שפות שונות לחלוטין. אבל ריקחנו את הניגוד בדברינו, ואמרנו בשיעורים קודמים שהריקוח הזה הניגוד הזה מתרכך על ידי מה? על ידי הנחת היסוד שאנשי השבילים, מה איתם? מה קורה עם אנשי השבילים? מה אמרנו עליהם? שאנשי השבילים גם הם עצמם הרי הולכים בשבילים בשביל מה? כי הם באמת רוצים להגיע לאקסדרה. כל החוכמה זה לא לשכוח בדרך לאן אתה הולך. זה כל החוכמה. שאתה מתחכך עם השבילים, והשבילים בכוח הכבידה האדיר שלהם מנסים לקרקע אותך אליהם, ולגרום לך הידבקות חזקה אליהם, אתה צריך לזכור לאן אתה הולך. לא לשכוח את השליחות, אתה שליח. נמסר לך משהו להעביר מנקודה א' לנקודה ב'. מנקודת הלידה שלך, שזה נקודה א', לנקודת המיטה שלך, טוב שם משמן טוב. ויום המוות, מיום היוולדו. אתה צריך להעביר משהו מנקודה לנקודה. הנחת היסוד היא שאנשי השבילים, הם נמצאים בתודעת שליחות כלשהי. בין אם הם אומרים את זה בפה, שהם מדרגה גבוהה כבר, בין אם הם לא אומרים את זה בפה, אנחנו רואים שתכונת החיפוש, איך אומרים לחפש בצרפתית? שורש. שורש, כן? זה אולי קצת לקוח, כן? גם בעברית חיפוש וחופש זה הולך ביחד. אדם המחפש הוא אדם חופשי. אדם שלא עומד במקום אחד ואומר, פה יושב כי הבטיח, זהו, הגעתי. הוא יושב על השביל, הגעתי. לא. אדם שמחפש הוא אדם החופשי. אם כן, אנחנו מניחים שההולכים בשבילים הם אנשים מחפשים ביסודם. ואנחנו מקווים שלא שכחו עדיין את השליחות שלהם. כן? שליחים נאמנים, שלא מעוותים בשליחותם. כתוב על העורב שנוח שלח אותו כדי לראות האם קלו המים באחת הפעמים. אז הוא מצא אותו על ראש אחד הערים, אוכל נבלה. כך כתוב. אוכל נבלה, הוא שכח את השליחות, אבל היונה חזרה, כן? או כאשר היא לא חזרה, הוא ידע שהמים קלו. אבל כשהיא חזרה, אז הוא ידע שהמים לא קלו עדיין. היונה היא נאמנה בשליחותה. אפשר לסמוך עליה. כן? שולחים אותה לארץ מרחק, היא תחזור. העורב זה כבר בלגן. העורב, כשמו כן הוא, תערובת, מעורב בו רצונות שונים. לא רק רצון המשלח יש בו, אלא גם את הרצון האישי שלו. לכן הוא מתעסק עם הנבלה שלו שמה, ושוכח לשמה הוא נשלח. הוא לא בא להודיע לנוח שקלו המים. או שלא קלו המים, יותר נכון. שלא קלו המים, אבל צריך לחזור לתיבה. ראשי הערים היו מגולים. הוא ראה שאחד מראשי הערים מגולים, ושם בראש הער היה נבלה של איזה משהו, של בעל חי, איזה פגר, משהו שהתפגר במבול. ישב ואכל אותו במקום לחזור להודיע לנוח ש... כן, לא קלו המים. כן, ברוב המקומות. אז הוא באמת מעורב מרצונות שונים. אבל אנחנו מניחים שאנשי השבילים, אנשים בעלי תודעה בסיסית, שאכן, כן, הם נמצאים בשליחות. אבל, עדיין יש לנו בעיה. אנשי השבילים האלה מתמודדים, כמו שאמרנו בתוכם, כן, בין שני הפכים. מצד אחד, כוח השבילים הממגנט אותם להסתכלות ותפיסה עכשווית. עכשיו אני נהנה. עכשיו אני מרגיש טוב עם השביל הזה, אל דברו איתי על דברים אחרים, לא על מחר ולא על מחרתיים, אכול בשעתו כי מחר נמות. עזבו אותי עכשיו. זה כוח מושך אחד. כוח המושך השני שאמרנו. עכשיו, בתוך ההתמודדות הזו, אנחנו קולטים את דברי אנשי הכסדרה. ואז מעניין לראות מה קורה בתוך האדם. כאשר אנשי הכסדרה מביאים לו מבט עתידי, הרי אנשי הכסדרה כל מבטם הוא מבט עתידי. הוא מבט שלוקח בחשבון את הכל. לא מבט עכשווי. לא מבט של מה נחמד לי עכשיו. זה מבט שלוקח בחשבון את הכל. ראו, ניסו וידעו. כמה ידע יש. איזה תובנה, איזה פיקחות. מה הבעיה? אנשי השבילים לא יכולים להבין את זה בשכל. כי בכל אופן, היצר עושה את שלו. אין להם אפשרות בשכל להבין. כי מצד השכל הם בתוך השביל. מצד השכל, השביל לוקח את שכלם, אבל נותר בהם כוח עמוק יותר. כוח שמדלג מעל משוחת השכל, זה כוח האמונה. כוח האמונה זה המצנח הרזרבי, שכאשר האדם נמצא במצוקה שכלית ואין בכוחו להסיק מסקנות נכונות ממצב ההווה, הוא לא מצליח, הוא לא מצליח. הוא מנסה להסתכל עם השכל, אבל השכל תלוי בחושים. מה לעשות? בדמיון. אז הדמיון והחושים לוקחים את השכל למקום של כאן ועכשיו. הוא עבוד. הוא משחרר מצנח רזרבי. למה הוא משחרר? למה הוא רוצה לשחרר אותו בכלל? כי הוא בתודעת שליחות. כאשר תודעת השליחות נמצאת עדיין בסקאלה, ברמה מספקת, נפתח המצנח הרזרבי שנקרא אמונת חכמים. זה דבר מעניין. זה דבר מעניין. אבל ברגע שתודעת השליחות יורדת מתחת לרמה מסוימת, ויהיו מלאיבים במלאכי האלוקים. שאלו הנביאים, כך נאמר. ויהיו מלאיבים או מעליבים, מלאיבים כתוב, קרי, מעליבים במלאכי האלוקים. אלו הנביאים. הנביאים שכל הדיבור שלהם ספוג מאמירות עתידיות של ראיית הנולד. שהם מתנגשים עם ההווה, המשעשע, השובב, פורק העול, חסר אחריות, חסר המעוף והראייה העתידית. ההתנגשות בין העתיד וההווה היא התנגשות כואבת מאוד. ואם אתה בתוך ההווה לא מתרומם קצת למבט עתידי, שזה אותה תודעת שליחות שאמרנו, כן, של המחפש החופשי, לא תוכל לפתוח את המצנח הרזרבי של אמונת החכמים. ואז הכוח המנחה ממילא, מה הוא יהיה? העיניים! תמשיך ללכת אחרי העיניים שלך. כבר דיברנו פעם שעברה על הקושי הגדול שיש לנו בקבלת דברי חכמים, בגלל הסיבה הזו. במיוחד בנושאים שההווה שולט בנו יותר. תשימו לב שגם בחיינו האישיים יש נושאים וכיווני חיים שדברי חכמים יותר מתקבלים עלינו, ויש נושאים שדברי חכמים גורמים לנו תחושה של אינוחות חזקה יותר. למה? אותם הנושאים ששם אנחנו יותר מחפשים, אותם הנושאים שלגביהם אנחנו יותר פתוחים אליהם, כי כבר מיצינו כמה דמיונות וכמה שטויות וכמה הבלים, מיצינו אותם, אנחנו יותר בעלי ניסיון, שם אנחנו יותר פתוחים לדברי חז"ל. לעומת זה, בתחומים שלא מיצינו, תחומי הווה שלא מיצינו עדיין את השעשוע הרגעי שלהם, ועדיין דמיוננו משלה אותנו שפה מצוי העונג, אנחנו לא פתוחים לדברי חכמים. כל אחד יבדוק בעצמו. אני רואה את זה בעליל. במשך יום אני רואה את זה. במפגש עם דברי חכמים, עם טרקלין החוכמה, כן? של דברי חכמים. אני רואה את זה. איפה דבריהם? עוקצים אותי, דוקרים אותי. איפה דבריהם? באים כמים. אתה יכול להרגיש כמים בקרבך, כשמן בעצמותיך. אתה מרגיש? כן? ברוך השם. אתה יכול להרגיש את זה. זה לימוד גדול לגבי המדרגה, מדרגת התודעה של החיפוש והחופש בתוכן. אז בואו נראה איך הוא אומר את זה בדבריו. רואה כל הדרכים וכולי, והוא יכול להזהיר את ההולכים בהם, לומר, זה הדרך, לכו בו. איש האכסדרה אמרנו שאין לו ספק, תשימו לב. כן, אגב, חשוב לציין שאיש האכסדרה, כן, כשהוא נמצא במרומי האמת, הוא כבר לא צריך אמונה בשביל לקבל את החוויה שהוא חווה. הוא כבר חווה זה אפילו מבין את זה בשכל. הוא הגיע ממדרגת אמונה לשכל. אבל ביחס לאכסדרה יותר גבוהה ממנו, שם הוא צריך להתנהג עדיין באמונה. כך הוא הולך, כך אומר רבי נתן בליקוטי תפילות. ויהי רצון ריבונו שלם, תעלה אותי תמיד משכל לאמונה, ומאמונה לשכל, ושוב משכל לאמונה. כך הוא אומר, תעלה אותי תמיד. יש דברים שלגביהם אנחנו במדרגת אמונה עדיין. כאשר נכנסנו לעולם האמת, כן? למדרגת האמת הגבוהה יותר, דרך האמונה, אז אנחנו מגיעים למדרגת שכל, שהשכל שלנו כבר מבין, וסובר סברה באותו היכל, וניתנת לו רשות לחפש בגנזי המלך, בשכל טוב ועמוק, ואפילו מרגיש את הדברים, ברוך השם, זה לא ביבשות, כן? מרגיש את זה, אבל בשלב ראשון, חייבים את האמונה. אז הוא בא מאותו עולם ודאי, לכן הוא גם יכול להגיד, זה הדרך. אמרנו, זה לשון זה אלי וענווהו, זה אלוקינו, לא קיווינו, שזה הצבעה באצבע ממש, כזה ראה וקדש, כן? החודש הזה לכם, יראה לו חידושה בלבנה, ואמר לו, כזה וראה קדש, שתראה את הלבנה בחידושה, תכריז על ראש חודש. הביטוי זה הדבר אשר ציווה השם. כן? זה נבואתו של משה רבנו, לשון זה, וכל הנביאים נתנבאו בקור. אז זה ביטוי מאוד נחרץ וודאי. כן? זה הדרך לכו. אין שום ספק, לא נופל בו ספק. זה הדרך לכו. אבל לגבי הולכים בשבילים, מה עליהם נאמר? והנה מי שירצה להאמין. אתה לא יכול לנקוד בלשון זה. אתה בשביל, אתה חייב להשתמש בכוח האמונה. אגב, צריך לדעת שהאמונה היא כולה חצובה מאיפה? מאותו עולם של זה. האמונה היא שייכת לעולם הוודאי. זה היתרון של האמונה. העולם היא כולה לקוחה מהעולם הוודאי, אין ספק לגביה, לא במציאות השם, לא בהשגחתו, לא בתורתו, לא במציאות הגאולה והמשיח, לא במציאות עולם הבא ותחיית המתים. עולם האמונה היא כולה זה. כולה זה, כולה ודאות. כולה ודאות. אבל יש שני רמות של ודאות. יש ודאות ברמה של אמונה לא מושכלת, ויש רמת ודאות במדרגה של אמונה מושכלת, מה שנקרא אספקלריה מאירה. מדרגת הנבואה של משה רבנו לעומת מדרגת הנבואה של שאר הנביאים שהייתה בחידות. כן? בחידות ומשלים. שתי רמות ודאות. רמת האמונה, כאשר אנחנו משתמשים בה, כשאנחנו עדיין במצב נמוך בתוך השבילים, ורמת האמונה שאנחנו מחוץ לשבילים. כן? אז האמונה היא מלווה בשכל גדול. אז מצד אנשי הקסדרה, האמירה היא חד משמעית, זה הדרך. לכו בו, אין לנו ספק, לכו, לכו בו. אנחנו מצידנו, עדיין זה תלוי באמונה. והנה מי שירצה להאמין. והנה מי שירצה להאמין לו. יגיע למקום המיועד. ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, מי שלא יכניס את חשבון האמונה, ודאי שהוא יישאר אחרי המצפן היחידי שנשאר לו, שזה העיניים הגשמיות. וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שיישאר עובד ולא יגיע אליו. ודאי שיישאר עובד ולא יגיע אליו, פירוש הדבר, מה זאת אומרת יישאר עובד? גם כאשר בתוך מהלך החיפוש שלו, הוא לכאורה יגיע למרחבים. לפעמים שאדם הולך בשביל, פתאום השביל מאוד מתרחב, ונדמה לו, הגעתי לארץ רחבת ידיים. גם ההתרחבות, אם היא באה מצד ראיית העיניים, היא סכנה גדולה. תא השטח הרחב שהגעת אליו, הוא סכנה לא פחות גדולה מהשביל הצער שבו הלכת. כשאדם הולך על עיוור, כשאדם מגשש באפלה, הסכנה היא מצויה בבורות ובפחתים, כן? או, נגיד זה אחרת, הסכנה היא מצויה במרחבים שנגלו לעיניך במקרה, לא פחות מאשר היא מצויה בבורות, בפחתים, במסדרונות הצרים, במשעולים הצרים. עד כדי כך. וזה מטעה. כי אפשר לחשוב שהגעתי. ואיך אני יודע את זה? תסתכלו את הפילוסופיה. או כמו שאומרים חז"ל, חצי שקר הוא יותר גרוע משקר שלם. חצי אמת זה גם פעולה יצרית. היצר מגלה לנו הרבה חצי אמיתות. אבל הוא מעוניין שנשאר עם חצי ולא עם השלם. כי החצי נוסח בנו הרגשה שאולי מצאנו. כי סוף סוף אנחנו זוכרים, אנשי השבילים, מה הם רוצים? הם רוצים את האמת. אבל הם לא מספיק פיקחים כדי לדעת מתי הם מקבלים את האמת כולה, או מתי הם מקבלים את חציה. וזה בדיוק נקודת התורפה שבאמצעותה אפשר להפיל אותה. כאשר פותחים להם פתח, איזה יופי. פשו. משה רבינו, כאשר הקדוש ברוך הוא נתן בידיו את סיחון ואוג, מה אמר משה רבינו? שם מאותר, שם מאותר הנדר. והתחנן אל השם, ואת ההיא, לאמור, אתה אכילות להראות את עבדך במלחמת סיחון ואוג. מכיוון שראה שנתנו להיכנס עד עבר הירדן, אמר שם מאותר הנדר. לפעמים נדמה לנו שפתאום נפתח פתח, אבל לא. לא אדם הוא להינחם. הגזרה נגזרה על משה רבינו, והקדוש ברוך הוא לא מבטר. כן? לא מבטר. לא לטעות בזה. אם כן, יישאר עובד, והחידוש הוא שהוא יישאר עובד, גם כאשר במהלך הדרך הזדמנו לו כמה נאות מדבר. אבל זה עדיין לא אומר שהוא מצא את השביל איך להינצל. עדיין לא אומר. עד כדי כך הדברים מגיעים. אין לנו ברירה, אלא להתחבר לאנשי הקסדרה. החיפוש העצמי הוא בעייתי. רואים שגם אצל אברהם אבינו, אגב, שבכל מהלך החיפוש לו היה משוטט בחוכמה, כתוב שבגיל 3 הוא התחיל לגלות את בוראו. יש אומרים גיל 3, אה? 3, יש אומרים 40, יש כמה גרסאות בזה. אבל צריך לדעת שכל מה שאברהם אבינו גילה, זה היה כאפס וכאין, לעומת הגילוי שהוא זכה לו באמירה של לך לך מארצך. כל עוד לא נגלה לו השם יתברך, והוסיף את הנופח של הנבואה, את הפנייה של הקדוש ברוך הוא אליו, ריבונו של עולם לקח את כל חלקי החיפוש שלו. ומה הוא עשה עם חלקי החיפוש שלו? שלח אותו לנקודה הארכימדית שנקראת ארץ ישראל. אברהם אבינו היה יכול לגשש באפלה עוד מיליוני שנים, אם זה היה תלוי רק בו. הוא לא יכול. מכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שהוא משתדל וחותר אל האמת, אז הקסדרה הכלל עולמית הזאת, שזה ריבונו של עולם, הוא פנה אליו בשביל ונתן לו הזדמנות. לך לך. אבל אם הוא לא היה בוחר בלך לך, הוא יכול שוטט בלי סוף, ולהמציא חצאי אמיתות, ולהמציא עוד עבודות זרות. כבר היה לו 400 מסכתות. אז הוא יכול להמציא עוד 200 או 300, עוד כל מיני חצאי אמיתות. 3/4, 20%, 30%, 40%. אבל מה זה בינינו? לבערך אין ערך. אנחנו צריכים משהו מוחלט שיפגוש את העולם היחסי שלנו. חייבים משהו מוחלט שינחה אותנו בתוך העולם היחסי. רק כך העולם היחסי מקבל ערך, רק כך העולם הזה הוא דרך, הוא נהפך לדרך. בהתהלכך יתנחך, ובשוכבך יתקיצך. כלומר, בלי תורה העולם הוא לא דרך, הוא בי אקטה, הוא מקום של מחנק, הוא בית כברות אחד גדול. כבר ציטטנו את המשורר הצעיר, כן, שאמר, בית כברות של אנשים וחלומות. זה לשונו של המשורר הצעיר, כן? העולם הזה הוא בית כברות של אנשים וחלומות. יש בזה מידה של אמת. מי שמסתכל על העולם הזה בלי אמונה, בלי תורה, בלי בורא, בלי אנשי הכסדרה או בלי אמונה באנשי הכסדרה, הוא צודק במאת אחוזים. בית כברות של אנשים וחלומות. או כלשונו, קברו אותי תחת החול הכחול. השמיים שנראים לכם משהו טהור ואינסופי, שמרמז על טוהר ותיקון ושלימות, כאילו זה זורם לכאן ומטהר את העולם הזה. תדעו לכם, השמיים זה פשוט חול כחול. זה הכל. זה לא טוהר השמיים. זה חול כחול. זה המסקנה שלי. ואותי קברו תחת החול הכחול. זה ה... איך אומרים? הסוגר העליון של בית הקברות שנקרא העולם הזה. השמיים זה הדלת מלמעלה שסוגרת עליו. זה הכל. זה לא פתח, זה לא מרחבים, זה לא דבר שאליו אפשר, כן? ממנו אפשר לנוק טהרה, זה לא הדבר שמתקן, כן? לא. זה פשוט חול כחול. אתה מקשה קושייה, אבל בכל אופן יורדים פעם מים מהשמיים לפעמים. הנה יש גשם, זה ברכה. לא, זה מים שנוזלים מהדלת של הקבר. לפעמים נוזלים מים. זה מים נוזלים, זה לא גשמי ברכה. אין שום סיכוי שמה שמקבל את המים הזה, הוא בכלל יתחיה, או ימצא את דרכו בתוך המציאות. כן? אין שום סיכוי. כן, אין שום סיכוי. יש איזה שיר נקרא, איך זה נקרא? תותחי השנאה והאהבה, נכון? מישהו מכיר את השיר הזה? תותחי השנאה והאהבה, על המלחמה שבין הרע לטוב. זה, איך כותב שמה? אם גם הבוקר ראית תחת חלונך את תותחי השנאה, אז תדע שגם אתה נוצחת. הוא מתאר מצב שאדם מנסה לשמר את טיפת הטוב שיש לו, אבל לא מצליח, תותחי השנאה מנצחים הכל. כל הזמן יורים, 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 יורים. לא מצליח. ואתה מתעורר בבוקר, אחרי שחלמת חלום בלילה טוב, אבל בחלום אתה שומע את תותחי השנאה. אז דע לך שגם היום אין לך סיכוי. אז כל השירים האלו, למעשה, אפשר להבין את זה, צריך להבין, צריך לקחת בחשבון, צריך ללמוד את השירים האלה לעומק. השיר הראשון שציטטתי זה, מילותיו של השיר זה בן ארצי, זה הבן של שלמה ארצי. כן? קברו אותי תחת החול הכחול, קוראים לו שמיים, לפעמים נוזלים מים. כן? בית קברות של אנשים כן, וחלומות וכן הלאה. ומי הוא הקברן? חס ושלום, כך הוא אומר שם, הקברן הוא אלוקים, הוא בעצמו ברא את העולם בתכונה כזו, שאין ביכולתו להושיע, כביכול בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם, מביט עלינו מלמעלה ובוכה, כך הוא כותב. זה מסקנה קשה מאוד, נער בן 16, בן 17, שכותב שיר כזה, לא דבר פשוט. השיר השני כמדומני זה אביב גפן, תותחי השנאה ואהבה, שגם... לפחות בתקופה, בעידן שהוא כתב את השיר הזה, זה היה הלך הנפש שלו כנראה, אבל צריך להתמודד עם הטענות האלו. אסור לבזות את זה. אסור לאפר באפר, באפר את אותם משוררים צעירים שמדברים מתוך נהמת ליבם, מתוך ליבם משוטט דם, ששואל ומתחנן לתשובה. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. כמו שאנחנו לא יכולים להתעלם מאותה שאלה שעולה בתוכנו, אולי בעוצמה אחרת, בצורת ביטוי אחרת. זה נכון. אבל השאלה היא שאלה, היא נזרקת לחלל האוויר, והיא מצפה לתשובה. אנשים יקרים, נשמות יקרות מאוד, שואלות שאלות בכאב, כן? נכון? וכשלא עונים, או כשמתייחים אותם, אז הם שואלים את השאלה ביותר כאב, ואז לפעמים זה משפריט לנו לפרצוף, ולא נעים, ומלכלך אותנו, הצורה ששואלים את השאלות, ונורא מרגיז ומכעיס אותנו ומצער אותנו. אבל האתגר הוא מתגלגל לפתחנו, אנחנו צריכים ללמוד לענות על השאלות האלה. אז אני לא יודע בדיוק אם הפסקה עכשיו, אבל לפחות כמו שלמדת כאן, זו תשובה טובה בשביל שני הנשמות היקרות, יקרות האלו. אבל כיוון הדברים, כיוון הדברים. צריך לפתח ולשכלל לזה, אם אתם שכנים של אחד מהם, אולי כדאי אפילו להיפגש ולשוחח איתם. מקווה שיהיה לנו מה להגיד לאנשים עמוקים כאלו. כן, באמת דברים נפלאים. טקסטים, פשוט תענוג ללמוד אותם. פשוט ללמוד אותם. ממש. אז זה אמרנו, ומי שלא רוצה להאמין וירצה לך אחר עיניו, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. יש שאלות על הדברים. כן, הדבר הזה. מי שעדיין לא משל ביצרו, או בתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם. אך המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האקסדרה. כן. יש מושלים ויש נמשלים. אדם שיצרו מושל בו, גם שהוא מדבר את מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, ונשמע לכם, כל אחד מאיתנו לפעמים, כן, כאשר הוא מדבר גבוהה גבוהה, דיבורים גבוהים ויפים, נדמה לנו שאנחנו עדיין לא נמשלים, או שאנחנו כבר לא נמשלים לידי יצר. צריך לדעת שכל הדיבורים שאנחנו מדברים כרגע, הדיבורים האלו לא מבטלים את שליטת היצר. לא אכפת לו בכלל שנדבר דיבורים כאלה. כל עוד אנחנו לא מקיימים את מה שאנחנו אומרים. כל עוד בנקודת הלב ההתחדשות היא לא שמה, זה נקרא שהיצר מושל באדם. ממשלת היצר היא בנקודת הלב. הלב, היצר יושב במפתחי הלב, כך כתוב. שם הוא נמצא. משם הוא מפקד. זה נקודת הפיקוד. ומנקודת הפיקוד הזו הוא מאפשר לאדם לעסוק בקדושה, בשכל שלו. הוא מאפשר לו אפילו להרגיש התרגשויות של קודש. לפעמים כל מיני, אין לו בעיה. אפילו לדמיין, אפילו. אבל נקודת הלב שמורה. כל עוד אתה לא איש הקסדרה של ניסה, ראה וידע, וכמו שהסברנו מקודם, לא סתם אמרנו שחשי תיבות של ניסה, ראה וידע, זה נרי. כל עוד אין לך את הנר הזה, שמתבסס על ניסיון עמוק, התחככות יומיומית עם המציאות, הפקת לקחים וצריבתם בתוך הנפש, החדרתם ללב, עדיין לא מיגרת משם את השליטה היצרית. עדיין בכל מעשיך, בכל דיבוריך, גם שהם דיבורים נורא נחמדים, עדיין ניכר חותמו של יצר רע. דוגמה, אני יכול לדבר את הדיבורים שאני מדבר עכשיו, ואחרי השיעור לא לקיים דבר ממה שאמרתי. יתרה מזו, לשכוח את מה שאמרתי. לשכוח ברמה של הזיכרון הפשוט, ודאי וודאי לשכוח ברמה של תודעת הלב. זה אחד מסימני העיקר שהיצר עדיין מושל בך. אל תתפתה. אל תחשוב שאם אתה יושב בישיבה ולומד, אל תחשוב שאם יש לך סדרים קבועים, אל תחשוב שאם אתה יודע לדבר יפה ולדרוש דרשות של שבת, ולהוליך מהלכים פנטסטיים ולחרוז מרמב"ן לרמב"ם או בשפת אמת לשם שמואל. אל תחשוב, זה טעות. הוא עדיין מושל בך. נגיד יותר מזה. יכול להיות שעל ידי היכולות האלו הוא מושל בך יותר, כי אז הוא משתמש בידע החיצוני שלך כחומרי גלם וכעצי הסקה כדי להסיק את אש הגאווה ועוד הרבה מידות לא פשוטות. כל עוד לא יצאנו מן השביל, כן, כמו שאמרנו, ניסינו, ראינו וידענו, אנחנו עדיין נמשלים בידי היצר. ואין לנו ברירה. אנחנו חייבים, לקחת את הפתרונות ממקום אחר, את העצות. כי כל עצה שאנחנו מייעצים לעצמנו היום, היא בבחינת אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אין חבוש מתיר עצמו. כל עצה היא בעצם לקוחה מאיפה? היא לקוחה בעצם מבית היוצר של נקודת הבחירה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, נקודה. מאיפה זה לקוח? נגיד שם יש בן אדם שכל כספו הוא גנוב. עכשיו הוא נותן לך 10 שקלים. אז הכסף הזה הוא נותן לך, מאיפה נותן לך את זה? זה כסף גנוב, למה? כי כל הכספה הוא גנוב. כל כספה הוא גנוב. אבל נגיד שעכשיו הוא לא נותן לך כסף, הוא נותן לך מוצר כלשהו. אבל הנה זה כבר לא כסף, זה מוצר. אבל המוצר הזה נקנה בכסף גנוב. אז מה אם זה מוצר? אבל זה עדיין מהכסף הגנוב. כל עצה שאנחנו מייעצים לעצמנו במצבנו, סליחה שאני אומר את זה, אתם יכולים לחלוק עליי, אתם יכולים להגיד, כן? אז אני יכול לחלוק, אם יש מישהו. אין בעיה, אני רק אומר לכם, ולא צריך ליפול מזה. צריך לדעת את זה, זה הכל. כי בסופו של דבר, הידיעה הזו היא זו שתריץ אותנו יותר מהר לדברי חז'ל. זה המטרה. כמה פעמים ביום אתה קשוב לדברי חז'ל, וכמה פעמים אתה עושה על פי עצתך, מחשבתך, דמיונותיך. על פי מה אדם פועל. אני לא אומר מה אדם לומד. אז אני לומד עכשיו, אמרתי לכם, זה בסדר. אבל כמה אדם פועל על פי הצעת חז'ל? פועל. בשורה התחתונה, על פי מי הוא פועל? למרבה הפלא נגלה שרוב הפעילות הנפשית והמעשית שלנו, מעשית פחות כי יש את המצוות, אתם יודעים, סוף סוף אנחנו אנשים שקמים מצוות, אבל רוב הפעילות הנפשית היא פעילות שנגזרת משרירות ליבו של האדם. איזה פלא, אני גיליתי את זה לגבי עצמי. אני פשוט בודק, אני רואה, וואי, זה נכון, הלכתי להתפלל. אז עשיתי פעולה חיצונית, אבל מה עם חובות הלבבות? מה עם חובות הלבבות? מי המכריע שם? למי יש שם את המנדט? מי קובע את הפסקים הפנימיים של עולם הרגש, של עולם הלב, של עולם הדמיון, הרצונות? וואלה, אני הייתי בהלם. מה ששם מתרחש באין רואה? עיר טרור מתחת לאדמה. מעל פני השטח שלום, מתחת לפני אדמה, מחילות מחילות. פלא פלאים. לא הכל כמובן, לא במאת האחוזים. בעזרת השם, בעזרת השם, יש תקווה, יש תפילה. כן, בעזרת השם. אבל זה לא פשוט מה שקורה שם. זה חתיכת מדינה, ממש מדינת חיזבאללה. זה לא יומן. לא יומן. יש מה לשפר, באמת יש מה לשפר. ואפילו עכשיו שאני מדבר לכם בריגוש, אני רוצה שתבינו, שאולי נדמה לכם, רגע, עכשיו הוא ודאי מדבר מאיזה מקום פנימי. אפילו פה, זה עדיין רובדים מאוד חיצוניים של עולם הרגש. יש יותר עמוקים מהם. ואני כבר לא יודע מי מדבר משם. ומי מושך שם בחוטים. זו כבר שאלה גדולה מאוד. שאלה גדולה. מי שיצרו מושל ברמותיי, זה לא מליצה הדבר הזה. ממשלת היצר היא מתחילה ממקום מאוד פנימי, מנקודת הלב. זה מקום מאוד מאוד עדין, סמוי, אצילי, מופשט מאוד. תביעות אצבעותיו של היצר לא צריכות להיות דווקא איזה חמסה של בוץ שכולם רואים. בכלל לא. זה יצר שהוא קודש קודשים. איך אומר רבי נחמן? יצר הרע של צדיקים קודש קודשים. ובפנים הלב, ככל שאתה יותר אדם בעל מדרגה, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. הוא יותר אצילי, זה לא יצר רע של אנשים שיורקים על חבריהם, ומקללים ונועפים לעין השמש. זה לא יצר רע כזה בכלל. אנחנו אנשים טובים, אנחנו אנשים ששואפים לגדלות. יצר רע הוא בהתאם. הוא אצילי, הוא מדבר איתנו בשפה של תלמידי חכמים, של בני תורה. הוא חייב להתאים את השפה שלו. הוא יושב במקומות הרבה יותר סמויים בתוך הלב, הרבה יותר עדינים. הוא מדבר אלינו מצינורות וממקומות שהם הרבה יותר, איך תראה אומר, נקרא לזה, מחוכמים. הרבה יותר מחוכמים. אין לנו דרך להתמודד איתו אלא על ידי עצות חז"ל, שניסו, ראו וידעו. מה הם ניסו, ראו וידעו? כי הם הלכו בתוך השבילים ומצאו וגילו שיצר הרע הוא מעורב בכל הרמות. ברמה המעשית, ברמה המחשבתית, ברמה הדמיונית, ברמה הרגשית, ברמה הרצונית, בכל המידות כולם. אתה ישן והוא ער לך, הוא בתוך מצפונך, בתוך מחשבותיך. לא צריך להיבהל מזה. רק צריכים לדעת את זה הכל, כי יש תשובה. יש תשובה. כל הבעיה שאדם לא יודע את הדבר הזה, והוא חי את חייו, כאילו הכל בסדר. כאילו הכל בסדר. כאילו החיזבאללה כבר נתקעו שם בים הצפוני, כן? ואין כבר שום איום, ואין שום דבר. שהוא חושב שהכל בסדר, ואפשר כבר לדבר על שלום, הכל בסדר, נחמד, לא, בלי פוליטיקה. אבל אתם מבינים את המשל, בכל אופן, אז הבעיה, אבל אם הוא יודע אין שום בעיה, הוא נערך בהתאם. אם היינו יודעים, היינו נערכים בהתאם. זה ודאי. זה כל המטרה בגילוי הזה. זה לא כדי ליש אותנו. יש תשובות לעם ישראל על הכל. עם ישראל הוא עם חכם, יש לו צדיקים גדולים. הכל נמצא. אבל צריכים לגלות את ההזדקקות לדבר. בגלל זה אני אומר את מה שאני אומר. אין לי שום כוונה להתייאש. אנחנו נמשיך בעזרת השם לצחוק ולהיות שמחים. בעזרת השם. ברוך השם, מכון מאיר, מקום שמח. באמת מקום שמח. אבל שזה לא תהיה שמחה של שוטים. שלא רואים את הסכנה הנשקפת, כן? הנשקפת, כן? ממש מאחורי הקיר. להיות עם עיניים פקוחות, להמשיך ולשמוח. לשמוח בזה שיש לנו דברי חז"ל, לשמוח בזה שיש לנו הוראת חכמים, יש לנו אנשי הסדרה מופלאים כאלה, קדושי עליון, בזה אנחנו צריכים לשמוח. כי אם אנחנו לא מכירים את זה, אין לנו סיבה לשמוח. אחרת אנחנו שמחים כמו שור שמתפתם בשדה, אבל לא יודע שאוטוטו הוא מובא לבית השחיטה. אתם מכירים את הסיפור על החמור והשור? זה אגדת עם כלשהי. אולי אפילו בדבר חז"ל זה מובא. נדמה לי שבדבר חז"ל דווקא. שבעל הבית היה לו שור וחמור, החמור היה נורא מסכן, כל הזמן אני משתמש בו למסעות, לוקח אותו מפה, לשם. סוף היום נותן לו קצת מספור, היה הולך לישון, החמור ככה נרדם על הפתח מרוב עייפות. והשור היה כל כך משועשע, כל היום מאכילים ומפתמים אותו. החליט פעם אחת, החמור אחרי כמה שנים טובות, כבר ממש חוליותיו כבר ניזוקו, כבר ממש היה במצב, אמר לבעל הבית, אדוני יקר, תראה, אני סוחב לך מסעות, אני עושה לך ככה בדברים, תראה מה אתה מאכיל אותי בסופו של יום. אני עובד כל כך קשה. ותראה את השור הזה, מסתובב במראה, מקשקש עם הזנב כל הזמן, מבסוט חלס. כל הזמן. מה זה? זה לא הוגן. אמר לו, בעל הבית, אל תדאג. עוד יומיים תראה. אחרי יומיים לוקחים מסעית, לוקחים את השור לבית המטבחיים. אתה רואה? אותו פיתמתי בשביל לשחוט. ואתה תמשיך להיות ידידי הנאמן עד סוף ימיך. היה מבסוט החמור. ברוך השם. צריך, כן, צריך. זה החשש, שהצחוק שנמצא על פיהם של אנשים הוא צחוק שצחוקם של דור המבול, שנוח בונה את התיבה, והם שואלים מה זה התיבה? הקדוש ברוך הוא עתיד להביא מבול על הארץ, והם צוחקים. השם מזורח, אתה לא רואה, אתה לא רואה את הציפורים מצייצות. על מה אתה מדבר? נביא זעם אחד, תסתלק מפה. זה הצחוק הכי מסוכן, הכי מסוכן. אז אני מעדיף בשביל עצמי, כל מי שרוצה לשמוע, להגיד את הדברים האלו. הביטוי הזה חשוב להבין אותו כפשוטו, ואנחנו עדיין לא יצאנו ידי חובתנו במה שאמרנו. ואם היינו פותחים פה ספרי מוסר שמדברים על גודל הבעיה הזו באמת, היינו צריכים עוד לדבר הרבה. היינו נפגשים מושגים שהם הרבה פחות נעימים מושגים שאמרנו. אבל זה, הייתי אומר, קצות, כן? הסוגיה שקרויה פה, מי שעדיין לא משל ביצור. זהו, רק לדעת. כן, הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצור הוא בתוך השבילים. הוא בתוך השבילים, הוא בפנים, הוא כלוס. סדר יום מהו? סדר יום של הסיר. ואל תתבלבל. איך סיפר לי הסיר אחד? פס, יש לנו פה בית מדרש, יש לנו ספרייה וחוגים. אמרתי לו, נו, עוד רגע אתה בבית. לא, לא, אל תיטה, אל תיטה. זה בבית הכלא. זה ספרייה של בית כלא. זה בית מדרש של בית כלא. זה לא הבית. זה לא אשתך. זה לא ילדיך. זה לא החברים שלך שכדי להגיע לשם צריכים להמתין 3 שעות בתור. כן? לכל המבדקים. לא. לא. זה לא שיחות חפשיות עם חברים שלך. זה דרך טלפון וזכוכית עבה. לא לשכוח. אתה בתוך הכלא. ספרייה בכלא, בית מדרש בכלא, אפילו הכלא בצפון שם, הכלא הניסיוני הזה בצפון, חרמון. הוא, זה כלא. אבל זה עדיין כלא. זה כלא ניסוי, כן? לאסירים בשלבים מתקדמים, בעלי התנהגות טובה, כן? זה כלא ניסוי. אבל זה עדיין כלא. אתה בתוך כתלי הכלא. יצרה יכול להיות כלא חרמון, יכול להיות כלא שטה, יכול להיות כלא הזה או כלא אחר, אבל זה עדיין כלא. לא להתבלבל, אתה לא בן חורין. שכבר יצאו, לא יוכלו להבחין. מישהו בתוך השבילים לא יוכל להבחין ביניהם, מכיוון שאין הבחנה ממילא כוח הבחירה מצטמצם, רק ההבחנה מראה לי שני דרכים, ואז כוח הבחירה מתרחב, עד כדי יכולת לבחור בטוב, אבל פה עדיין אין הבחנה, לכן אתה לא בעל בחירה באמת, כן? צריך לדעת שכוח הבחירה שלנו מצומצם מאוד, כוח הבחירה שלנו הוא נע בין 10% ל-15%, לא יותר, כן? 10% ל-15%, לא יותר. זה מה שנע כוח הבחירה שלנו. בכל שאר הפעולות שלנו אנחנו לא בחירים, אנחנו לא בני חורים. אנחנו פועלים במונוטוניות, במעגליות, כן? קצת דיברנו מקודם, בדקות האחרונות על זה, שגם שנראה לנו שאנחנו פועלים אחרת, זה עדיין לא כך. איך אמר הרמב״ם? במקום שנגמרת הפילוסופיה, שם התחילה הנבואה. הייתי יכול לחשוב שפילוסופיה זה משהו שיותר גבוה, כן? נגיד, יש תקרה ויש רצפה. אז אפשר להגיד שהתקרה יותר גבוהה מהרצפה. זה נכון, אבל עדיין שניהם שייכים לאותו, לאותו החלל. יש פה בעיה. אז נכון שזה גבוה. אז זה כמו ההבדל בין 1 ו-9, כן? אז 9 זה יותר מ-1, אבל סוף סוף, שניהם על אותה הסקאלה הכמותית, מ-1 ל-9. 10 זה פריצת דרך, זה פריצת תקרה, זה כבר מניין, זה כבר קדושה, או, זה משהו אחר. זה צריך לדעת שבהרבה מהדברים, אנחנו על הסקאלה מ-1 ועד 9, מבחינת הבחירה חופשית. זה לא בחירה ממש חופשית. כי אם אני לומד את הדברים האלו, ולא מצליח לקיים אותם, או להכניס אותם לתשומת ליבי, אין לי עדיין בחירה חופשית. אני לא חופשי להנות מן הדברים הנלמדים. עד הסוף. ובמיוחד שתכליתם של הדברים זה לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז אם נשארתי במדרש, ודאי וודאי שזה עדיין לא כסי הבחירה החופשית. כי עדיין לא מציתי את התועלת האמיתית של הלימוד. אז בהרבה מן הפעולות, אנחנו בחירה חופשית מאוד מצומצמת. מאוד מצומצמת, שנוגעת בעיקר למעגלים החיצוניים של הבחירה החופשית, ופחות למעגלים הליביים שלהם. טוב לדעת. קוראים לזה חשבון נפש. טוב לדעת. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים את חז"ל. אנחנו מוכרחים. אין לנו ברירה. אנחנו צריכים לצאת מכאן בהחלטה נחושה, שמפה אנחנו רצים ישר לשמוע את דבריהם. למרות ששמענו עד היום, אבל הסתדרנו גם בלעדיהם. מה, הסתדרנו בלעדיהם? יש לי חבר טוב בחדר, ברוך השם, בכלל, יש לי עבודה נהדרת, יש לי משפחה נהדרת. מה אני צריך לדברי חז"ל? מה אני צריך? איך אמרנו? יש ספרייה בכלא. מה אני צריך? זה מה שאנחנו רוצים להשיג פה בתוך ההבנה הזו. אל תטעה. אל תטעה. המספור והמזון שאתה מקבל בשדה, כל התענוגות שאתה מקבל, החברים שלך, ופה נוח לך, וזה אתה מסודר פה, וזה לא שם. אל תטעה, זה שקר, שקר גדול. כי אם אתה לא מוצא את קרבת אלוקים בתוך המקומות האלו, סימן שהדברים האלו הם לא אמיתיים. לא אמיתיים. ואם אתה מוצא את קרבת אלוקים בתוך המצבים החברתיים, בתוך המצבים הפיזיים הנעימים שלך, בתוך העבודה הטובה שיש לך, זה סימן שזה בסדר. אז באמת אתה בעל בחירה חופשית. חשוב להבין את זה. אין מה לעשות. העולם הזה מטעה אותנו. מטעה אותנו מאוד. עולם הסתדרותניק מאוד. כולם מסתגלים. אנחנו עם סגולה ולא עם מסתגל. אנחנו עם מלא חידוש. אנחנו רוצים להתחדש. אנחנו לא מבטרים. אנחנו לא מבטרים לעצמנו. כן? אנחנו רוצים תמיד לשאוף להגיע ממצב של שביל לדרך. אסור לעצור אותנו בדרך. אסור לעצור אותנו. וגם אם בתוך השבילים יש לנו התנחתות במצבים נעימים, אנחנו צריכים לדעת שאי אפשר לעצור. אי אפשר, צריך להמשיך כל הזמן. ודברי חז"ל, הם יהיו לנו לאות לאן לשאוף. כן? זה הסמן העליון שמסמן לנו בתוך השבילים. לשם אנחנו צריכים לשאוף, לשם אנחנו צריכים ללכת. לא יוכל להבחין, אך המושלים ביצרם שכבר הגיעו לאקסדרה, שכבר יצאו מן השבילים ורואים כל הדרכים לעיניהם בבירור, כן? הם יצאו מהברבור. והגיעו לבירור, הם יכולים ליעץ למי שירצה לשמוע. ליעץ, כן? זה העניין של העיצה. העיצה זה בעצם להרכיב, כן? כמה וכמה מחשבות ביחד. זה נקרא עיצה, כן? מתי אפשר לייעץ? שאתה רואה את כל רשת הכבישים, שאתה עומד במגדל הפיקוח ואתה רואה את כל הנתיבים. אז אתה יכול להגיד למטוס זה להיכנס לנתיב זה, למטוס זה למסלול זה. אתה רואה את כל השבילים, אתה יכול לתת עיצה. עיצה זה בעצם אמירה. אני אומר לך, תעשה כך וכך, אבל האמירה הזו היא אמירה שהיא נרקחה מתוך מכלול של מחשבות. זה נקרא עצה. תסתכלו במלבי מה שהוא אומר על הביטוי עצה, כן? עצה, פירוש הדבר, ריבוי מחשבות והרכבתם זו בזו, ומתוך המכלול להוציא הדרכה אחת פשוטה. מהי הדרכה הפשוטה? זה הדרך? לכו בו. כן? אתה צריך מתוך מכלול הידיעות שלך להגיע לאמירה מאוד פשוטה. כל התורה היא ככה. ויאמר השם משה, זה הדבר. ויאמר השם אמור. ויאמר השם כך וכך. אמירות פשוטות שהן תוצאה של היקף חוכמה גדול. הם יכולים לייעץ. הם יכולים לבוא עם האמירה הברורה שכולה יונקת מעולם האחדות, ממקום מאוד בהיר, שהוא יורד אל תוך העולם המסובך ואומר לי מילה אחת פשוטה. לך ימינה. לא נדמה לי ואולי ואם אני לא טועה. לא, זה הדרך לחובוס. זה משהו מאוד ברור. יוצא לנו לנסוע בכבישי הארץ, אני לא יודע אם רק... אני נווט מאוד גרוע, בכלל שאני אומר את זה. כמעט בכל מקום שאפשר לטעות אני טועה. אני מוצא את זה מהרבה פעמים בכיוון אשדוד, במקום לעלות לכיוון ירושלים. לא יודע. אגב, מי שיכול להסביר את התופעה המוזרה, נסעתי עם בת ים. לא, אני באמת מבקש לדעת תשובה. נסעתי עם בת ים, לפני הייתי בת ים, לפני שבועיים. ירד, בתוך בת ים יש הכוונה לאיילון, דרום. מי לא מכיר? מי שלא מכיר? מי שמכיר את זה אגב? מי שמכיר אותה. נסעתי עם השלט, איילון דרום, פניתי ימין על המחלף, עליתי איילון דרום, אכן, איילון דרום. אחד היציאות של... אני פתאום מוצא את עצמי בחולות של אשדוד, לכיוון אשדוד. מה זה? למה זה לא לקח אותי לירושלים? אני לא מבין. מישהו יודע מה? סליחה? עושים שם... לא, לא, אתה אשדודי, מה אתה יודע? אתה יודע? מה קורה שם שיוצאים מבת ים, ביציאה הזו? למה זה לקח אותי לאשדוד?
המשכת ישר, ולא ירדת במחלף.
לא הכנתי, ירדתי במחלף, ירדתי עם כיוון החץ, ירדתי. ירדתי עם כיוון החץ, מה זאת אומרת? לא המשכתי ישר בשום אופן. מה, למקווה? לא. ירדתי ימינה.
ירדת מבת ים?
בדיוק, ירדתי ימינה, עם החץ ירדתי. אי אפשר לטעות בזה, רק שביל אחד. סליחה?
יותר צפונה.
לא הבנתי?
ירושלים יותר צפונה.
אם אתה לוקח לעלות דרום שיותר צפונה, שאתה הולכים קדימה, זה מה שאתה אומר,
אבל...
אתה מגיע לירושלים.
אני לא מבין, אבל כתוב איילון...
כן, 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 זה
מבלבל
מאוד מאוד מאוד.
וואי, וואי. אז באיזה מחלף הייתי צריך לרדת? באיזה מקום?
שתיים צפונה.
שתיים צפונה? אבל זה בתוך בת ים? עדיין?
לא, לפני בת ים.
אין בת ים. אז אין...
אתה צריך
לעלות
על
איילון. אה, בקיבוץ גליות, אני צריך.
ניסוע
צפון. טוב, אני צריך... לא, התבלבלתי. בקיצור, אני לא נווט טוב. אני באמת לא נווט טוב. מה אני יכול לעשות? מה? מה, מה? נו, אתה יודע, כן, שם אני יודע איפה... כן, יבנה, יבנה. מה לעשות? מה לעשות? רגע, אבל למה אמרתי זה? למה אמרתי זה? למה? איפה יצאתי? איך, איך? כן, כל הכ... כן, מתכנס... אה, בדיוק, באמת אנחנו רואים שבשילוט, אני לא יודע אם זה בגלל שאני נווד לא טוב, בגלל שבאמת השילוט לא תמיד, יש לפעמים ספקות, במיוחד הציורים האלה, הציורים האלה שברים, אני יודע, שבנפנות ימינה, אז יש ציור של, ציור של, של מחלף, וחץ כזה, אני לא יודע איך לפרש אותם, אני מגיע את הציורים האלה, זה, לא יודע, זה, אולי זה פשוט, אבל במהירות של 100 קילומטר לשעה, אתה יכול לפענח את זה, בעצם זה פשוט, מצמתים שאני מכיר, ואני יודע לאן לפנות, הסתכלתי על הציור, נגיד שאני נוסע עכשיו לחדרה. אז ליד חדרה יש, יש, יש פנייה ל, יש פנייה ימינה לכיוון קסריה ולחדרה. אז יש שם גם כן איזה מין סימון כזה מוזר. אבל כיוון שאני יודע מה צריך לאן לפנות, אז הבנתי סוף סוף את הציור, זאת אומרת, פענחתי את הציור על סמך ידיעה מוקדמת. אז הבנתי, מאוד פשוט. אבל מי שלא מכיר את הדרך, מסתמך רק על הרמזורים, על התמורים, לפעמים יש כל מיני, לא יודע, מאוד מוזר. אבל בכל אופן, אנחנו צריכים את התמרור הזה. הדרכים כל כך מסובכות, כל כך הרבה אפשרויות יש. העולם הזה מציע לפנינו כל כך הרבה דרכים. העולם הזה הוא לא פתור. העולם הזה הוא לא פתור. הפירוש לא פתור. מי שרוצה באמת שתיפטר הבעיה, כן, פעם היה איזה אחד חולה בבית חולים, שם ירחם, לא עלינו. זה כמה וכמה ימים, סבל, באמת חייו היו ממש על כף המאזניים. אחד המקורבים נכנס, נכנס עם הרופאים, ביקור הרופאים, הרשו לאחד המקורבים להיכנס ולשאול בשלומו של החולה. והוא היה חולה הרבה זמן, הרבה ייסורים היה מזה למשפחה. אחרי שיצא מקורב, כולם במסדרון, נו, 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 הבעיה נפטרה. שאלו אותו, מה אתם מתכוון? הוא אמר, בטט, לא בטב. הבעיה נפטרה. אז השאלה, אנחנו רוצים שהבעיה תיפטר, או שהבעיה תיפטר. אם אנחנו רוצים שהבעיה תיפטר בטב, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה, אלא לעקוב אחרי טב השעה. גם היה מזה חידון ברדיו, טב השעה. מה זה טב השעה? זה חידה מפולפלת. חידות, איך נראה בחוץ שכזה? חמיצר, חמיצר. אז לא היו פותרים זה לפעמים שבועות, שבועות לא היו פותרים את החידה. אבל מדי פעם היה טב השעה, הוא היה נותן רמז. אין? או את כל הרמזים שקדמו לו, רמז חדש, וככה אנשים מרחבנים, מנסים לפתור את הבעיה. צריכים לעקוב אחרי טב השעה, אבל ברוך השם, יש לנו טב של נצח, לא של שעה, כל כך הרבה טבים, כל כך הרבה תמרורים, אזהרות והכוונות, ואז בעזרת השם, יש תקווה שהבעיה תיפטר בטב. מה?
יש שם תשובה
ולא שאלה. רגע, אני אקרא לכם את התשובה. היה לרב לנסוע צפונה ולהתחבר, אין, כמו ש... ולהתחבר לכביש ירושלים תל אביב, צומת הולץ, כן. או לנסוע לרום ולהתחבר... מחלף ראשון, זה אני צריך לשמוע ממנו קצת, צריך להסבר. טוב.